פרשת פקודי נמצאים תחילת חודש אדר, ואחד הדברים המעניינים זה שמשה רבנו בפרשה הזאת סופר את כל הכסף של המשכן. אתם שמתם לב שמתחילת פרשת תרומה ועד עכשיו אנחנו מדברים כל הזמן על בית המקדש, איך בונים את בית המקדש, איך מכינים את בית המקדש, איך... ופתאום בפרשת פקודי, אחרי שחוזרים אותם על כל העניינים של בית המקדש, רואים פתאום את הספירה של כל הכספים, של כל החומרים שהיו בבית המקדש. שואלים, למה משה רבנו צריך לספור את זה? אנחנו יודעים כמה דבר היה צריך מכל עניין, מכל דבר. אחת התשובות שמקבלים במדרש, תשובה מדהימה, שהציבור חשד במשה רבנו שהוא לקח משהו, איזה מטיל זהב, שתיים, שלוש, קצת כסף. בכל זאת, כמה זמן אפשר לעבוד בלי שכר, נכון? יש אנשים שעובדים בלי שכר, איך יכול להיות? אולי אחרי כמה זמן שעובדים בלי שכר, כבר נמאס להם לעבוד בלי שכר. הוא לקח איזה מטיל זהב, מה יכול להיות? בסדר? אנשים שמחפשים, תמיד יהיה מה לחפש. אחד הדברים שאני רוצה לשאול זה, מה אתם אומרים? אפשר להיות אמיתי ב-100%? האם אפשר לזרוק לגמרי את השקר? לדעתכם? אם אתה משה רבנו, כן. אוקיי, בוא נראה. היה אחד שרצה להיות משה רבנו. קראו לו, ככה מספר הבן איש חי, סיפור של הבן איש חי בספר שלו נקרא, יש ספר של משלים של הבן איש חי. משל ונמשל קוראים לספר, אלא בן איש חי יש הרבה סיפורים, הרבה ספרי סיפורים, היה מקובל גדול, מי שלא מכיר. הבן איש חי, רבי יוסף חיים, חי בבגדד, לפני כ-200 שנה, נסתלק לפני 120 שנה, כלומר בשנת תפריש סמך וב, זה בערך 1861, 51 אפילו אם אני לא טועה. והוא היה מגדולי החכמים, מגדולי המקובלים, יש לו ספרים מכל הדרגות, מכל הרמות, מספרי הלכה, ספרי קבלה, אבל גם ספרים יפים של משלים נפלאים. היום נשמע שתי משלים כאלה. נתחיל מהראשון. הבן איש חי אומר, היה אחד, קם בראש השנה, בבוקר ראש השנה, והוא רואה פתאום איזה מישהו שעומד ונראה לא טוב, בכלל לא טוב. אומר לו, מי אתה? הוא אומר, אני השקר שלך. אני השקרים שלך. הוא אומר, אתה השקר? אני תופס אותך עכשיו, אני חונק אותך, אני הורג אותך. ככה הוא אומר. חונק אותך. הוא ברח ממנו, איך שהוא נסה לתפוס אותו, ברח ממנו, הוא לא מצליח לתפוס אותו. את השקר, אומרים, אין לו רגליים, אבל כנראה להתחמק הוא יודע בכל זאת. ובסוף, רגע לפני שהוא נעלם ממנו, אומר לו, אני אעלם, אתה לא תתפוס אותי, אבל תדע לך. אם לא הייתי פה, וזה הדבר היחידי שאני אגיד לך שהוא אמת עכשיו, אתה לא היית מצליח להסתדר בלעדיי. אמר לו, ודאי שאני מסתדר, רק תלך ממני, ראש השנה עוד היום. טוב, בן אדם הזה לא היה שומר יותר מדי, זה היה ראש השנה, זה. אז זה, הוא אמר לו, קם בבוקר, איכשהו קם בבוקר, פתאום מגיעה משרתת שהייתה שם, הוא אמר לה, תקשיבי. היא אומרת לה, בוקר טוב, אומר לה, בוקר טוב גם לך, אבל את משרתת גרועה. הוא מבין מה יוצא לו מהפה. אומרת לו, מה אמרת? הוא אומר, את משרתת גרועה, רציתי בזמן להגיד את זה. אמר לו, איך אתה פגעת בי? איך אתה אומר דבר כזה? ככה לא מדברים. הוא אומר, מה זה? ככה אני אומר. קיצור הלכה משם, התפטרה במקום. אחר כך הוא אמר, טוב, מה לעשות? אני צריך ללכת לבקר את דוד שלי, הוא אמר. והדוד שלו הזה, הוא היה איש מבוגר מאוד, כבר נוטה למות, והוא היה אמור להוריש לו, הוא היה, לא היה לו ילדים. וזה היה אדם הכי קרוב אליו, והיה אמור להוריש לו הרבה כסף. הבן אדם הזה היה לו הרבה חובות. הוא ידע שהירושה של דוד שלו, עם כמה שהוא אוהב אותו, תסגור לו את כל החובות. הוא הגיע לדוד שלו, הוא אומר לו, מה שלומך? הוא אומר, אני אגיד לך את האמת, חכה כבר לירושה שלך. הוא אומר לו, טוב לדעת שזאת האמת. הוא לא מבין מה הוא אומר, הוא לא יכול, הוא רק אומר אמת. השקר הלך, אני מזכיר לכם. הוא רק אומר אמת. הוא אומר לו, מה, אז זה מה שאתה רוצה? הוא אומר, כן, אני רק מחכה כבר לקבל את הירושה שלך. הוא אומר, עכשיו שאני יודע את האמת, הגורל לא תקבל ממני. נגמר כל הסיפור. הוא אומר לו, גם תלך מכאן, תסתלק מכאן. איכשהו יצא, הגיע שם בן אדם אחד שהוא גם חייב לו כסף, והוא נתקע בו. אז הוא אומר לו, אז הוא נפל, אז במקום להגיד לו, בוא אני אעזור לך, הוא אומר לו, אבל אתה לא רואה לאן אתה הולך, אני אעזור לך, אבל תסתכל לאן אתה הולך. אז הוא מסתכל, אומר, רוזה, אתה בטח, אתה צוחק איתי. הוא אומר לו, טוב, בטח היית אצל דוד שלך, עוד מעט הוא יוריש לך את כל הכסף שלו, אומר, לא יוריש לי אגורה. הוא אומר, אז אני לא אראה ממך כלום, אז אני הולך לתבוע אותך עכשיו בבית דין. קיצור, הבן האדם הזה, לאן שהוא לא הולך, רק האמת שהוא מדבר, הורגת לו, הורסת לו את החיים. אחרי כמה דקות שהוא מבין שהחיים שלו נרסו, הוא קם, ומבין שזה היה חלום, אומר, ברוך השם, שלא הרגתי אותו את השקח. איך שהוא קם, המשרתת מגיעה, אומרת לו, בוקר טוב. אומר לו, בוקר טוב גם לך, עם חיוך. הוא חושב לעצמו, אני הולך לבקר את דוד שלי, כי אחרי הכל אני אוהב אותו, לא צריך לספר לו גם את זה שאני מחכה לירושה. אז נראה לי חורה מהסיפור הזה, שמי שמדבר אמת לאמיתה, הוא לא הרוויח כל כך. כמו הבחור הזה. יותר מזה אני אגיד לכם, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אז עמדו לפניו האמת והחסד. הקדוש ברוך הוא שאל את האמת, אני אברא את העולם? האמת אמרה, אם אתה שואל אותי עצה, אתה בראת אותי גם, אבל את העולם אל תברא, כי האמת מלא שקרים. שאל השם את החסד לברוא את העולם? החסד אמר כן. יהיו דברים טובים בעולם. אבל אפילו שיהיה בו הרבה שקרים. ברוך תהיה מכל העמים, תודה רבה. אפילו שיש שם הרבה שקרים. אז תודה רבה, ברוך תהיה. תודה על תיבה, זה בעיה לשים. אפילו טישו, יש שאלה אם מותר לשים על התיבה. מתירים את זה, כי זה דרך העם לשים טישו לתיבה. אבל דברים אחרים שלחו על אסור לשים באמת על התיבה. אז הקדוש ברוך הוא זרק את האמת, ואמר עולם חסד ייבנה, ואחר כך החזיר את האמת לעולם. כלומר, האמת היא מאוד מאוד מסוכנת. מי שמדבר אמת לאמיתה, קשה לו מאוד בעולם הזה. מי שמדבר אמת לאמיתה, קשה לו להסתדר עם העולם הזה. מי שמדבר אמת לאמיתה, אנשים פחות אוהבים אותו. פעם שאלתי את אחד הרבנים בישיבה שלמדתי, למה כתוב השם אוהב צדיקים? ברור שאוהב צדיקים. הוא אומר, כי אף אחד אחר לא אוהב אותם. אז השם אוהב צדיקים. צדיקים אמיתיים זה לא כאלה שיש להם יחסי ציבור טובים. צדיקים אמיתיים הם קודם כל אנשי אמת. נראה שזה מאוד קשה. יותר מזה שזה קשה לכאורה, איך זה אפשרי בכלל? מה אומר לנו השקר? הוא אומר, אתה לא יכול להסתדר בלעדיי. אז מה נגיד? אפשר להסתדר בלי השקר או לא? נראה שקצת קשה. איך נסביר את זה? התורה הרי אומרת, מדבר שקר תרחק. אף אחד פה לא יגיד, ואתם בטח לא מצפים ממני שאני אגיד שמותר לשקר. התורה אומרת שאסור. איך זה מסתדר?
הרבה מידות שצריך לעבוד עליהן כדי שהאמת שלך תהיה מתוקנת.
כדי שהאמת שלך תהיה מתוקנת. אמרת דבר נפלא. יש אמת ויש אמת מתוקנת.
יש מידות. אם המידות שלך הן שליליות, אז האמת שלך היא שלילית?
יש אמת ויש אמת.
האם לא להגיד את האמת שקר זה לשקר?
אתה גם נוגע בנקודה. אולי לא חייב להגיד את כל האמת. אנחנו צריכים לעמוד על השאלות האלה, כי מישהו איש אמת בלי שכל, הוא לא יכול להסתדר בעולם הזה, כמו שראינו. מישהו איש אמת בלי שכל, בלי מידות, שזה על אותו משקל בסוף יצא, שכל מוליד מידות. אבל מי שהוא לא דובר אמת, הוא בכלל לא עושה את התיקון שלו בעולם. הוא פספס הכל, הוא מזייף לעצמו ולסביבה. עכשיו, מצד שני, גם קשה להגיד שיש פה, שיש פה מישהו שמעולם לא דיבר, מעולם לא דיבר שקר, או מעולם לא גנב. אולי אני כמו רובין הוד. רובין הוד אומר, מותר לגנוב בשביל לעשות חסד, כמו שהשם ברא את העולם בחסד. אני גנוב בשביל העניים, אז אולי זה מכשיר את השקר, אולי את הגניבה. ברור שלא. יש מישהו פה שלא גנב מעולם? אף פעם הוא לא גנב כלום? יש מישהו כזה? עוד סיפור מהבן איש חי. בואו נספר לכם. היה פעם איש אחד שתפסו אותו שהוא גנב. למחייתו, גנב למחייתו. תפס אותו המלך, זמנו היה שהגנב סוף גנב לתליה. היה הרבה תקופות כאלה בכל התקופות של העולם. ובמדינת המלך, כך מספר הבן איש חי, תפסו אותו. והמלך אמר, שפט אותו, אמר לתלות אותו. אמר, לפני שהמלך אני הולך מן העולם, אני רוצה, יש לי סוד. אני רוצה שהמלך ידע את הסוד הזה. אני יודע איך גורמים לגרעין להיזרע בקרקע, וביום אחד הוא מצמיח עץ. אני לא רוצה שהסוד הזה ילך איתי. המלך אמר לו, ככה, אני רוצה לשמוע את הסוד. אמר לו, בבקשה, רק תביא לי את האנשים שיעזרו לי. אמר להם את כל ההוראות, ואחרי שלפני שזורים את הגרעין, אני צריך בבקשה שהמלך יהיה פה עם הסגן שלו ושר האוצר שלו. טוב, דבר כזה נפלא. גרעין שמצמיח ביום, היו שם הרבה שומרים, הם לא חששו. נתנו לו לעשות הכל, אומר עכשיו, לפני שאני זורע את הגרעין, אחרי כל מה שראיתי לכם, אני לא יכול לזרוע אותו, כי צריך אדם שמעולם לא גנב שישים את הגרעין הזה. אז אמר, אולי נבקש, משר האוצר. הוא בטח האדם הכי נקי פה ב... שר האוצר של המלך, זה לא סתם שר האוצר. שר האוצר מיד אמר, לא, 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 אני מתעסק עם האוצר של המלך, אני אולי לוקח מאנשים קצת יותר מדי, לטובת המלך כמובן. לא יכול להיות שאני זה שישתמש בזה, כי אולי פה לקחתי מאנשים קצת יותר, אולי אפילו באופן כזה שזה כבר לא היה בסדר, אז זה לא מתאים. המלך אמר, טוב, טעון נכון, טעון הגיוני. אז אולי הסגן, אמר, לא, אדוני המלך, אני פעם שהייתי קטן, היה לי איזה, כמה איזה, שהייתי ילד, אני לא הייתי בדרך הישרה כל כך, גנבתי כמה פעמים, אני לא יכול, אני מודה ומתוודה. אומר רגע, הבחור הזה שרוצה לזרוע, אבל אין ברירה, רק המלך בעצמו יצטרך להכניס את הגרעין. אומר להם, המלך זו בעיה. אומרים לו, למה? הוא אומר, אני גם כשהייתי קטן, אפילו שתמיד היה לי הכל, רציתי פעם אחת איזה משהו, איזה סיכת זהב, איזה צמיד זהב, לא זוכר מה זה היה, שהיה אצל אבא שלי, המלך. ולא יכולתי בתור ילד קטן, ולקחתי את זה והחבאתי את זה. אז גם אני לא יכול. נפל אותו בן אדם על רגליו של המלך, ואמר לו, אדוני המלך, אם אף אחד מכם, אפילו המלך, לא יכול להיות פטור מהאבון הזה, ואני גנבתי למחייתי. נו, אי אפשר לסלוח לבן אדם שרצה לאכול ולשתות? אמר לו המלך, צחק, שמח על אותו אדם ושחרר אותו. אבל באמת, זה לא אומר שמותר לגנוב. אבל באמת, זה שקשה לא לשקר, או שלא, או שקשה להגיד את כל האמת, כמו שדיברנו מקודם, שזה בעיה להגיד את האמת למיטה כמו שבלי לחשוב עליה, זה לא אומר שאפשר להגיד שקר. אי אפשר להגיד שקר. התורה אומרת לנו בפירוש, מדבר שקר תרחק. אז גם, יש עוד תירוץ ליצר הרע, מה אומר לנו, תדעו לכם, מי שמדבר אמת, זה משעמם. זה לא מושך, בשביל שהדברים יהיו עסיסיים, צריך קצת לעגל אותם. זה לא אותו דבר. בפרט שאנשים שלא טעמו טעם של אמת לאמיתו, שלא יודעים מה זה אמת באמת, אמת לאמיתו, אנשים כאלה, הם פשוט לא טעמו מה זה טעם של אמת אמיתית. לחיות במחיצת אנשים אמיתיים, זה הדבר הכי עסיסי שיכול להיות. זה הדבר הכי אמיתי שיכול להיות. זה הדבר הכי תענוג שיכול להיות. בבית שיש בו אמת, איזה בית זה, בית מכובד, בית נעים, בית שלב, בית שכולם מחביאים אחד מהשני, מקום שכולם מחביאים אחד מהשני, עבודה שכולם מרמים אחד השני. זה לא מקום נעים, זה לא מקום קדוש. אבל העולם אומר, מה פתאום, זה הכל שטויות. יש סיפור של רבי נחמן, יפהפה, אחד הסיפורים שלו, שאומר פעם היה, יהיה יהודי אחד שיש סוחר יין גדול. והוא הוביל פעם אחת יין אונגרישר. זה יין משובח, יין הונגרי. ופעם אחת, אנשים שלקחו את אמרו, יש לך פה כל כך הרבה יין, תן לנו פה קצת לטעום, גם העגלון וקשו, נוסענו הרבה זמן, תן לנו קצת לטעום מהיין, נתן לנו לטעום יין הונגרי משובח. או, סוף סוף, תראו מה זה יין משובח אמיתי. אחר כך העגלון הזה היה במחיצת אנשים ששתו יין כאלה, שתוי יין כאלה, לא איך כאלה שמבינים יותר מדי ביין. אז הם טעמו מהיין, אמרו, זה יין הונגרי משובח. ברוב ההתלהבות שלהם, לשתות יין. אז אמרו להם, אפשר לטעום קצת? סתם, אמר להם, זה לא יין הונגרי משובח. אמרו לו, לא, מה אתה מדבר? עזוב, תלך לפה, אתה לא מבין מה אתה מדבר. הוא אמר, אני הייתי עם סוחר יין כזה, וטעמתי באמת, וזה לא זה. ועדיין אמרו לו, לא, לא, אתה לא מבין, אתה סתם אומר. כלומר, מי שלא טעם את האמת, הוא לא יאמין גם למי שאומר שיש אמת. זה כמו שמי שלא טעם את התורה, הוא לא יודע מה זה תורה, הוא לא ידע מה זה המתיקות של התורה. הוא לא מבין מה הכוונה. הוא לא יודע להעריך את זה בדיוק. ובאמת האמת והתורה היא אמת לאמיתה, גם התורה. התורה לא יכולה לסבול שקר. כששקר, התורה אומרת, אתה יכול להתקרב אליי. אבל עד גבול מסוים. ככל שאדם הוא איש של, יותר של אמת, הוא גם יכול יותר לקלוט את התורה. זה לא קשור לאיך הוא נראה, הוא יכול להיות לבוש בלבושים, שהוא מציג את עצמו בשקר של תורה. אין בעיה, הוא יכול לראות ככה. זה לא אומר שכל מי שמציג את עצמו ככה הוא איש של שקר חלילה, וזה לא אומר שאדם שהוא איש של אמת, שהוא איש, זה לא אומר שאם יש לו לבושים כאלה, זה הוא כבר הופך להיות איש אמת. כדי להיות איש אמת, וכדי להתחבר לתורה באמת, צריך עבודה גדולה מאוד, כמו שאמרנו מקודם, של עבודת המידות. כדי לדבר אמת, כמה עבודת מידות צריך. באמת, התורה לא מזלזלת במי שעוד לא דובר אמת לגמרי בלבבו. התורה באה ואומרת, לעולם ילמד אדם תורה שלא לשמה, איזה מצב שהוא לא נמצא, שמתוך שלא לשמה, שהוא ילמד את התורה, בסוף הוא יבוא לשמה, בדיוק. זאת אומרת, התורה תעזור לו לרחוש את הדרכים, לפלס את הנתיבים, כדי להגיע בסוף אל האמת. וגם התורה מציעה לנו כל מיני שכר על מה שלומדים, שזה לא אמת. אדם לא צריך ללמוד תורה בשביל לקבל שכר. אבל התורה אומרת, אם תלמד תורה ואם תעסוק במצוות, אתה גם כן תקבל שכר מסוים. למה? כי התורה מבינה שזה דרך העולם. אבל אז יש גבול עד איפה הוא יגיע בהבנת התורה. עד כמה הוא יתחבר באמת עם השם. תדעו לכם, שיש אנשים שבכלל לא מאמינים שאפשר לחיות באמת, באמונה. יש אנשים שאומרים, לא מאמין לאף אחד. לפעמים אני מדבר עם אנשים, אני אומר לעזוב, תהיה ישר. הוא אומר, עזוב, הרב, אף אחד לא ישר. אין אמת, אין ישר. אני לא פרייר. אני אומר לו, אתה לא חי עם אנשי אמת, כי אתה לא רוצה להיות, תהיה איש אמת, תזהה אותם, אתה תגלה עוד אנשי אמת. יש הרבה. לפעמים אנשים אומרים לי, איזה רב אתה, אין רבנים כמוך. זה לא נכון. יש רבנים הרבה יותר גדולים. אתה פשוט לא מכיר, חבל. מה זאת אומרת? יש מלא אנשים טובים, יש מלא אנשים שמשתדלים, יש הרבה אנשים שעושים, קטונתי לגמרי. הוא לא מאמין שיש אמת בעולם. אז הוא אומר לעצמו, אין אמת בעולם, אז זהו, בואו נחיה את השקר וזהו, ניפול לתוכה. ולכן הוא צועק, בקול גדול, אנשי אמונה עבדו. אז יש מי שאומר בתפילה, אנשי אמונה עבדו, כמה חבל, כמה אנחנו צריכים להיות אנשי אמונה. ויש כאלה אומרים, עזוב, אנשי אמונה עבדו. אין מה להיות איש אמונה. כל אחד איכשהו לוקח את המשפט. למה האדם רוצה לעשות את זה? כי באמת הוא שואף לחיות עם תאוות. כשאדם שואף לבוא ולהצדיק את עצמו, אז הוא יגיד, אין אנשי אמונה, אין אנשי אמת. למה? מותר לי לעשות הכל. באמת מותר לי. אבל זה לא אמיתי. באמת, זה לא שיעור מוסר. אנחנו לא נותנים בשיעורי מוסר, השיעור הוא באמת שיעור חסידות יותר. אבל אתם צריכים לדעת שבאמת יש בעולם הזה יושר ואמת, עד הקצוות הכי גבוהים שיכולים להיות. וגם רבא בגמרא אמר, יש כנראה גבול לכמה יכול להיות אדם אמיתי, עד שהוא פגש יהודי אחד שקראו לו רב טביומי, מופיע בגמרא מסכת סנהדרין, ורב טביומי הוא... אולי לפני כן רגע, זה, מה שדיברנו עכשיו שהעולם חי בצורה כזאת שקרית קצת, זה משהו שמאוד מאפיין את הדור שאנחנו נמצאים בו. לא בגלל שאני רוצה לזלזל בדור, בגלל שכבר כתוב בזמן הגמרא, שנגיע לזמן שמגיע משיח צדקנו, שבן דוד מגיע, אנחנו יודעים שזה קרוב יותר מאי פעם, ולכן גם קשה היום יותר מאי פעם להאמין שמשיח כבר מתקרב, כי בזמן שמשיח צדקנו אמור להגיע, זה אמור להיות בזמן שאף אחד כבר לא מצפה לו כמעט. שקשה להאמין לזה כבר. וכל הסימנים מעידים על זה שהוא יגיע, כי כתוב שם סימנים של מלחמות, וכתוב שם סימנים... אחד הדברים שכתובים... או, בדיוק. אחד הדברים שכתובים זה שבזמן שמשיח יגיע, אנשי האמונה יובדו, וחוכמת סופרים, חוכמה של תורה, תסרח. אנשים יעדיפו לבלות באיזה מסיבה מלבוא לשיעור. ויראה חטא עם מסו, מישהו יראה חטא, תגיד, אז תראה איך זה נראה. ופני הדור כפני הכלב, והאמת נעדרת. שנאמר בישעיה, ותהי האמת נעדרת, ושר מרע משתולל. מה זאת אומרת, תהיה האמת נעדרת? לפני כן, אומר, מה זה תהיה האמת נעדרת? אמר, אמרי דבר רב, באמת רב אמרו, מה הכוונה? מלמד שנעשית אדרים אדרים והולכת לה. זה הכוונה, האמת היא נעדרת. כמו אדרים הולכת. ומה זה שר מרע משתולל? כל מי ששר מרע משתולל על הבריאות. כלומר, מוחזק כשוטה בעיני הבריאות. השתגעת? מה, אתה יותר, איך אומרים? מה, אתה יותר צדיק מהאפיפיור? אני אומר לו, אני בכלל לא כמו האפיפיור, אני מקווה. אנחנו לא רוצים להיות כמו האפיפיור. בוודאי, כל אחד פה יותר צדיק מהאפיפיור, ברוך השם. מה, יש מישהו לא יותר צדיק? הוא עובד עבודה זרה, מה? מה השאלה? אבל, אני רציתי לספר לכם את הסיפור על רב טביומי מקודם. ורב טביומי, רב טביומי, יש כמה מקומות שכתוב. הסיפור הוא ככה, אני הצגתי אותו פה, אמר רבה, מרשע ואמינה, בהתחלה אמרתי, להתקושתה בעל, ואמרתי, אין דבר אמיתי לחלוטין בעולם הזה. עד שפגשתי את אהו מדי רבנן, ורב טביומי או רב טבות שמה. דאי אבו יאב אלה כל חלל הדעל מלואה ומשנה בדיבור. ראיתי אותו, שאפילו אם נותנים לו את כל הכסף שבעולם, לא היה משנה בדיבור שלו. כל מה שהוא אמר, היה בדיוק אומר את האמת, ומה שהוא אומר היה עושה. שהכרתי בו, אומר רבה, אז שאלתי אותו, תגיד, מאיפה אתה? ואז הוא סיפר לי ככה. הוא אומר, אני הגעתי פעם אחת לעיר אחד ששמה קושטה. ומה מיוחד בעיר הזאת? עיר שאף אחד בא, לא משנה לעולם, למה שהוא מדבר. אנשי אמת מופלגים בחיים, בן אדם לא מוציא דבר, שיש בו איזה שרח של משהו לא אמיתי.
זה טורקיה.
אז קושטה של היום זה טורקיה, אני לא יודע אם זה, יכול להיות שזה קרוי על שם המעשה הזה, בטח איפה שמה שהוא מדבר זה לא, זה לא שם, של היום. אולי של פעם. אולי כשהוא היה לפני 2,000 שנה, אולי זה היה העיר באמת. ואף אחד מהאנשים האלה לא היה מת בגיל צעיר, כולם היו מתים בגילים מופלגים ביותר, והיה להם שקט ושלווה בבית, ולא היה חסר להם דבר. ומה עשיתי? ראיתי שם אנשי אמת, אני גם בן אדם שדבר אמת, התחתנתי משם. היו לי שתי ילדים ממנה. יום אחד, אבא יד ודבדו וככה יפרש, היום אחד, אשתו חפפה את ראשה, טיפלה בראשה, בשערה, אולי התרחצה במה שהיה אז מרחץ עכשיו. ודפקה אישה אחת בדרך, בדלת. השכנה דפקה בדלת. מה הוא אמר? זה לא צנוע עכשיו. הוא אמר, היא לא כאן. היא לא כאן. אז היא הלכה. לא כאן, הלכה. יום למחרת נפטרו שתי הילדים שלו. כל אנשי העיר הגיעו מגדול ועד קטן. בפרט הזקנים. מה קרה? מה קרה? איך היא מתה? הוא אומר, כבר לא יכולתי לברוח. אמרו לו, תספר לנו מה היה, לעולם אדם אצלנו לא נהרג, מה שקרה זה ודאי היה צריך איזה אבון. חשב, אמר, לא עשיתי שום עבירה, שום דבר, ואז הוא נזכר, שהוא אמר אתמול, האישה, אז אמרו לו, ודאי על הדבר הזה, זה קרה, כי אצלנו אף אחד לא אמר את זה, אנחנו לא רוצים למות בגללך, אנחנו מבקשים ממך, מהמשפחה שלך, שתעזבו את העיר הזאת. עד כדי כך. רבא אמר, מזה רבא למד, ש... היו גדולי ישראל, כמו רב חסדה, אם אתם שמעתם עליו, יש קוראים לו רב חסדה, יש כאלה אומרים רב חסדה, שהוא גם כן לא היה משנה מעולם את דיבורו. למשל, פעם אחת רב חסדה, הוא יצא עם התלמידים שלו בדרך, ופתאום הגיע הרב, אחד הגדולים ביותר שהגיעו מארץ ישראל, לבבל. כל התלמידים, וואו, איזה רב. הרב היה בטוח שבאים לקבל את פניו. אז הוא שאל אותו, רב חסדה, למה באתם לפה? רוצה לשמוע, אז חשב אולי. אז רב חסדה אמר לו, האמת, אנחנו יצאנו עם התלמידים קצת לטייל. אנחנו שמחים מאוד לראות אותך ויצאנו לטייל. אז התלמידים אמרו לו, למה אמרת לו דבר כזה? היית יכול? אז הוא אמר, מה חס ושלום, רציתם שאני שקר, הוא אמר? שאני אצלי שקר מהפה? אמרו, לא, אבל לפחות לא היית אומר. הוא אמר, אבל הוא שאל אותי. אם הוא שאל, הייתי חייב להגיד כבר. אותו דבר היה עם רב חסדה הזה. שפעם אחת רב חסדה היה לו ביתו והתפלל, הוא היה סוחר של בדים, לא זוכר מה בדיוק. והגיע בן אדם אחד שרצה לקנות בדיוק את מה שהיה לו. ותוך כדי שהוא בתפילה, אמר את נוסח של איזה תפילה, אז הוא אומר לו, אני רוצה לקנות את זה, כבוד הרב, ב-20 זוזים. אז הוא ראה שהוא לא עונה לו, אז אמר לו, אז 30 זוזים. אז הוא הגיע עד ל-100 זוז מראש שהוא רצה לקנות את זה. פי 5 מהמחיר. שהוא סיים, אמר לו, כן, מה רצית? אז הוא אומר לו, במאה הזוז אני רוצה לקנות את זה. הוא אומר, לא אמרת משהו 20? הוא אומר, זה בהתחלה, לפני שהעליתי את המחיר. הוא אומר לו, אז 20 זוזים אתה תיקח את זה. אני קודם פשוט לא יכולתי לדבר. לי, דעתי הייתה למכור את זה ב-20 זוזים, אין לי כוונה למכור את זה ביותר מזה. אנשי אמונה, אדם שמדבר אמת בלבבו. אדם צריך לדעת שאמת זה דבר שאי אפשר לקחת אותה בשום דבר אחר. ולכן צריך לדעת שאדם שיש לו אמת, הוא חי אחרת. צריך לדעת קודם כל שאסור לשקר. אין מקום כזה שמותר לשקר, חוץ משלושה דברים שאני אדבר איתם תכף בסוף השיעור. שבהם התורה אמרה שמותר לשקר בהם. חוץ מהשלושה דברים האלה, אסור לבן אדם להוציא דבר שקר מפיו. כשהוא מוציא דבר שקר מפיו, הוא מוריד את עצמו מאוד למטה. את השקר צריך להפוך לקרש של משכן. ולכן הקרשים היו עצי שיטים מלשון שטות. שאת השטויות צריך להפוך לקרש. את השטות של העולם הזה צריך להפוך את השטות של קדושה. אבל באמת, לא חייבים להגיד הכל. ככל שאדם עובד על המידות שלו, הוא לומד איך לכבד את האדם שמולו. הוא לא יגיד לו דברים שפוגעים בו, גם אם הוא בטוח שהם נכונים. אלא אם כן, הוא צריך להוכיח אותו, או שאין לו ברירה. אבל סתם ככה? להגיד לו, אתה משרתת שהיא לא עובדת טוב? אתה לא, היא לא עובדת טוב, אתה יכול לפטר אותה. אתה לא חייב להגיד לה, את לא טובה. זה שהוא רוצה לדעי ראשה של דוד שלו, הרי אפילו כתוב בספרים הקדושים שאפילו אדם מצטער מאוד על מיטת אפילו אביו, שזה דבר שבוודאי אדם מצטער עליו. אז הוא צריך להגיד ברוך דיין האמת. ועדיין אומר את הגמרא, וככה נפסק להלכה בסופו של דבר, שאם יש לו ירושה, הוא אומר על זה הטוב והמטיב, כי כן יש לו שמחה בירושה הזאת. זה לא סותר אחד את השני. אז אדם לא צריך לרוץ ולקפוץ ולהגיד, חסר לי כסף, אני אשמח לקבל את הירושה. חס ושלום. אדם צריך לא להרגיל את עצמו, אפילו לחשוב ככה. אבל גם אם הוא חשב, בטח לא צריך להגיד. ולכן זה דבר מאוד מאוד חשוב. לכן אם אדם מרגיש שהוא נכנס לאיזה בית, שבבית מדברים קדושה, אם הוא אדם של אמת, מרגיש נוח פתאום בבית הזה, נינוח. מרגישים שזה מקום נוח. ואם הוא לא איש של אמת, הוא מרגיש בושה בבית הזה. מרגיש לא נינוח. פה יש אמת מדי בשבילי. כל אחד לפי דרגתו, כל אחד לפי מקומו. כמו שהיה בקושטה, שעליהם נחת גדולה מאוד לכל האנשים שם. תדעו לכם, כמה שהאדם עובד על מידת התמימות, הוא יראה השגחה פרטית מופלאה. בואו נראה את משה רבנו. משה רבנו חשדו בו על הכסף והזהב, נכון? שהוא לא לקח משהו, קצת, כמה מטילי זהב. אבל בסופו של דבר הוא אמר את כל השקלים. עכשיו בואו נעשה חשבון. עם כל הכסף והזהב שמשה רבנו עשה שם. הרי התיחו את זה. היה צריך להיחסר קצת במשקלים. לפחות כמה מאות גרמים, אם לא כמה קילו אפילו. איך יצא בדיוק על המשקל שמשה רבנו אמר שם? הרי שקלו את זה שם וזה יצא, המדרש אומר. אלא שהקדוש ברוך הוא עשה לו נס. כי אם היה חסר, אז רוב האנשים באמת היו אומרים, בסדר, המתכת ההתכה מחסירה. אבל היו אנשים שיגידו, אולי נחסר שם יותר. הציבור תמיד חושד. הציבור לעולם לא מאמין ב-100%. כי הוא ציבור, יבוא את כל סוגי האנשים. לכן גם התורה אומרת לנו, והייתם נקיים מהשם ומישראל. טעית? עשית משהו שלא חשבת עליו, שאתה עושה אותו נכון? מיד תסביר, מיד תתקן. אם יש לך בבית איזשהו משהו שחושדים בך, או זה לא נראה טוב, או איחרת הביתה אפילו. אל תגיד, בסדר, תקבלו מה שעשיתי. תסביר למה איחרת. אל תחשוב שהאישה, שלא תחשוב שאתה מזלזל בה. שאתה לא רוצה להגיע לעזור לה עם הילדים. תגיד, היה כך וכך וכך, אתה מתנצל. אבל הייתה לי סיבה. בטח, אתה עוד הסברת לי. ברור. ברור, האישה מטבעה, היא חושדת בך שאתה לא רוצה לעבוד, שאתה לא רוצה לעזור לה. ויש בזה מן הצדק, כולנו יודעים שזה לא קל. בדיוק. התמימות גורמת לבן אדם ניסי ניסים. אני ברוך השם, לא רוצה לדבר יותר מדי, אבל כבר אמרתי את זה פעם, סיפרתי, אז לא נורא שתשמעו את זה, כי זה באמת סיפור מדהים מאוד מאוד מאוד, וראיתי כאלה כבר הרבה מאז, אבל זה הגדול ביותר שראיתי אצל אשתי. סיפרתי לכם פעם אצל אשתי, שחזרתי משליחות בניו זילנד איתה בפסח אחד אחרי הנישואים, זה היה בשנה של הנישואים. ועברנו בקונקשן בצרפת, אני לא אספר עכשיו את הסיפור בעריכות, כי חלק פה שמעו אותו. ואני, זה השנה הראשונה של הניסויים, לא ידעתי מה זה גובה התמימות שיש לאנשים. ברוך השם, השתבח שמו, היא סובלת הרבה בגלל האמת שלה, כמו שדיברתי בהתחלה. עם הזמן היא למדה שלא אומרים את כל האמת, אין ספק. אבל צדיקות ודאי יש שם, ותמימות בטח. ולכן, בשנה הראשונה, אני עוד לא ידעתי מה זה גודל התמימות, וכמה קדוש זה התמימות הזאת, וכמה כוח יש בתמימות הזאת. אז אפרופו אגרות קודש, ראינו היום בבוקר, אתה ראית את המדהימות של זה? אז אשתי, ככל שאדם יש לו תמימות, הוא גם רואה שם יותר דברים נפלאים כמו שראית. היא פותחת שם, כאילו מדברת עם הרבי. ככה נראה לנו מכתבים שלה.
אני עוד לא...
אבל מה? בשנה הראשונה עוד לא הכרתי בגודל וההכרה הזאת, וקצת שבחה נגיד אפילו שזה לא בפניה. ונסענו לשם, עצרנו בקונקשן, פתאום נתקע הטיסה, 12 שעות צריך לחכות. לקח אותנו איזה יהודי אחד שגר שם קרוב, אמר לנו, תהיו אצלי בבית, תהיה לכם גם הזדמנות לאכול באיזה מסעדה מאוד קשרה, יש שם איזה אזור לובביצ'י כזה, וזה בשבילנו יוצא דופן, אחרי שהיינו שם חודשיים בניו זילנד שם לערך, קצת פחות, ועבדנו מאוד קשה. אז הלכנו שם, ואז אחרי שסיימנו לאכול, אשתי אמרה לי, תראה, אני צריכה איזה סופר פארם כזה, משהו כזה של פארם, אני לא יודעת איפה יש, ואנחנו לא יודעים לדבר צרפתית, ועד שנגיע לבית שלו, שהוא פה, ידענו איפה הבית שלו, אז זה כבר, אבל היא אומרת לי, אבל מה, יש לי חברה מהמדרשה שהיא הייתה בצרפת. לא היא, האחות שלה גרה בצרפת. אני מכירה את האחות שלה. עכשיו אני, זה תמים מדי בשבילי היה, אני חייב להגיד לכם. אמרתי לה, בטח! אני זוכר עד עכשיו את התגובה שלי. בטח, זה שיא הציניות זה היה כבר, כאילו, זה היה מוגזם מדי, אמרת לציני, בואי נה, זה כבר עבר את הגבול, כאילו, איך היא אומרת דברים כאלה פתאום? אמרת לה, בטח, חברה של מישהי שאת מכירה במדרשה בצרפת, כמה אנשים את מכירה בצרפת פה? היא אמרת לי, רק אותה. אמרתי לה, ואת יודעת איפה היא גרה? היא אמרת לי, איפשהו בצרפת. בטח, תכף יש פה אוטובוס. תכף יהיה האוטובוס יעצור, והיא גם תרד מהאוטובוס, נכון? אני יודע, איך שאני אומר את זה, האוטובוס יורדים מן אנשים, היא אומרת לה, הנה היא. זה, אני עד עכשיו מצטמרר שאני חושב על זה. מה זה לא נעים, זה הזוי. זה לראות בעיניים שלך איך הקדוש ברוך הוא מתייחס לתמימות של בני אדם בדרגה כזאת. מי שחי בתמימות, מאז תיקנתי קצת את עצמי, ברוך השם, עברו איזה 20 שנה כמעט. אבל מי שחי בתמימות, הוא רואה את ההשגחה אחרת לגמרי. מי שלא מאמין, לא מראים לו. מי שמאמין, רואה עולם אחר לגמרי. העולם מתנהג איתו אחרת לגמרי. הן מתחבקות וזה, ואני עומד באלם, ועד היום לא מעכל את מה שראיתי. אז אנשי אמת, אנשים של תמימות, אפשר לעבוד על זה, וצריך לעבוד על זה, הם אנשים שכל מה שקורה סביבם הוא אחר לגמרי. זה קשה לשנות את זה. כי מה שהורגלנו, קשה לשנות אותו. אבל אדם צריך לדעת שהוא צריך להיות נקי מהשם ומבני אדם. צריך תמיד לדעת שאם הוא טעה, צריך לתקן. ולכן, אדם לא צריך לחשוש לתקן את מה שהוא עשה. יש סיפור מפורסם מאוד ואנחנו לקראת סיום שלו. היה סיפור מפורסם על הרשש. אתם יודעים איזה רשש? רשש זה רבי, לא, הרשש הקדוש שכתוב בגמרא, זה רבי שמואל שטרסון. הוא כתוב על הגמרא, זה הרשש, לא הרשש, אתם מכירים רבי שלום שרבי, או רבי שלום שבזי, לא משנה, שתיים. אז זה רבי שמואל שטרסון, הוא היה אחד מגדולי רבני אירופה, הגמרא יש פירושים שלו נפלאים. אתם רואים בגמרא הרשש זה הוא. והוא היה גדול מאוד, הוא היה גם עושה, היה לו גמח. יום אחד הגיע תופר אחד, ביקש ממנו הלוואה של 1,000 רובל לחתן את הבת שלו. אמר לו, בסדר גמור, מתי אתה מחזיר לי? אמר לו, עוד חודש. כתב בפנקס שלו ונתן לו. היה תופר, נאמן, הוגיר אותו. הרשש הקדוש היה אדם קדוש, היה גדול, היה יושב ולומד, למד גמרא בשקידה. אחרי חודש הגיע אותו תופר, החזיר לו את הכסף, בלי לשים לב, שם את זה בגמרא, אחרי שסיים ללמוד, הוא היה שקוע בגמרא, סגר את הגמרא והלך. טוב, עברו חודש, הוא רואה בספרים שהוא עוד לא החזיר לו את הכסף. הוא לא זכר. ועבר, הוא נתן לו עוד חודש, עבר עוד חודש, אמר לו, תחזיר את הכסף, אמר לו, אני החזרתי לך, כבוד הרב. והרב, זה היה הרב הכי גדול שהיה שם באזור, שתבין? התופר אומר, אני החזרתי, הרב אומר לו, תראה, אם אתה תגיד ככה, אני אביא אותך לדין. אתה לא החזרת לי, רשום לי, אני רושם הכל. הוא אומר לו, אני אומר, אני החזרתי לך, וזה, הוא אומר, תראה, בוא תחשוב את זה עוד חודש, ואם יהיה זה, אני אדים אותך לדין. עבר חודש, הביא אותו לבית דין, הוא לא יכול לדון בעצמו, כי הוא זה, אבל הוא הביא לשם, לא היו עדים, ולכן מה שאין עדים, ומישהו יש לו משהו, הוא הלווה לו, אז הוא צריך לבוא ולשלם. אבל הוא אמר, אני לא רוצה לשלם. בסופו של דבר, בגלל שהוא היה צריך להישבע, אז הוא נשבע, אותו שהוא החזיר, ונפטר מהזה, כי ככה דין בזה, דין שלם בעצמו, מתי צריך לשבוע, מתי לא. יש לנו שבוע תסת, לא משנה. ובסופו של דבר, כולם ריננו עליו שוודאי אם הרב שמואל שטרסון אמר שהוא לא החזיר, הוא משקר. אז עכשיו הוא גם נראה כמו שקרן שנשבע בשם השם לשקר. כל העיר מסתכלת עליו, מה זה כתופר השקרן. וככה עבר חודש וחודשיים וחצי שנה ושנה. ויש לו כבר בן לחתן. והבן, אף אחד לא רוצה להתחתן איתו, כי זה הבן של התופר השקרן. עד שהוא היה צריך להוציא את הבן שלו, שהיה בן מאוד מוצלח, לעיר אחרת, כדי שילמד שם בישיבה אחרת, כדי שאולי שם לא יכירו אותו, ויחתנו אותו. תראו איזה בושה, איזה קלון. יום אחד הרשש בא אחרי שנה, שנה וחצי, כמו שזה, פותח את הספר, את אחד מספרי הגמרא, כי הוא היה צריך דווקא אז ללמוד בדיוק בסוגיה הזאת, והוא רואה שם את האלף רובל. האור שלו עובד, ופתאום קולט מה קרה פה. הרי הוא אמר לי שהוא הביא לי את זה בזמן שלמדתי גמרא. הוא היה באיזו ספרייה שלו שלא היה רגיל להיות בה. פתאום הוא קלט מה הוא עשה. ניגש מיד לתופר. ואמר לו, אני מתנצל, ואני מבקש מחילה וסליחה. ברור, היה איש אמת, זה לא שהוא לא היה איש אמת. הוא טעה. התופר אומר לו, אני מקבל, הכל אני מקבל. אבל מה לעשות שמה שעשית כבר לא יהיה לזה תקנה? אני נפגעתי. הוא אמר לו, אני אפרסם בבית הכנסת כבר עם וידע שאני טעיתי. הוא אומר, אל תדאג, מה יגידו כולם? מה יגידו כולם? כולם יגידו שאתה מרחם עליי על מה שאני עובר, ולכן אתה אומר שאני אחזרתי לך את הכסף. אבל באמת, זה אולי אחזיר כלום בטח. אז הוא אמר, אני יודע איך אני אפייס אותך. הוא אמר לו, הדרך שאני אפייס אותך בא, זה שאני אחתן את הבן שלך עם הבת שלי, אם היא תסכים. אני אפגיש ביניהם, ואם הם הסכימו, אני אפרסם בפני כולם שאני חיתנתי את הבן שלי, את הבת שלי, עם הבן שלך. וזה כבר אף אחד לא חושב שאני עושה סתם. וכך היה. מצאו את עצמם מתאימים, נפגשו, ועשו חתונה. זה היה לפני כ-200 שנה, אולי יותר 300 שנה. 300 שנה כבר.
300 שנה.
לא, לא. אחרי קצת, אם אני טועה. אבל בתקופת הבעיה שלנו, פחות או יותר. אנחנו חושבים שהכל יהיה מדבר. וזה...
שלושה
מקרים
שכן
מותר. או, בדיוק ככה. אז באמת, יש דבר, אז בואו נסיים באמת בזה. יש שלושה דברים שאדם יכול לשקר. למרות שאמרנו עד עכשיו דיברנו על אמת, ותראו כמה האמת היא חשובה וכמה התמימות היא חשובה, אין, אמת קנה, אומרת התורה. תקנה את האמת, כמו שאדם הולך וקונה דברים וקונה נכסים, וקונה דברים שיהיו לו וכלים, צריך לקנות את האמת ביגיעה מאוד גדולה. אבל בכל זאת, שלושה דברים שהתורה מתירה לשקר בהם. דבר ראשון, מפני השלום. מה זה מפני השלום? למשל, אחים של יוסף אמרו, אבינו ציווה לפני מותו, שאל תפגע בנו, ו... הוא לא ציווה דבר כזה, אבל לפני השלום מותר להם לשקר, כי הם חשבו שהוא יפגע בהם. דבר שני, אפילו הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, למה צחקה שרה לומר, אמנם זקנתי? והיא לא אמרה זקנתי, היא אמרה, ואדוני זקן. היא אמרה את זה לאברהם, אבל הקדוש ברוך הוא, בני שלום בית, שינה. כדי לא לעשות ריב בין איש לאשתו, אז הוא שינה. אבל תדעו לכם, גם כשמשנים מהשלום, בשביל השלום, צריך לעשות את זה רק בדיעבד. אי אפשר לבוא ולכתחילה ולהגיד, בסדר, בוא נעשה שלום על ידי שקרים. השקר הוא לא טוב, רק בעלית ברירה, על השלום מותר בעלית ברירה לשקר. בדיעבד, וגם שאין ברירה אחרת, ולשלום רק. וגם זה, שזה לא פוגע במישהו, זה כלל גדול מאוד, שאתה לא יכול לפגוע במישהו ולהגיד בשביל השלום, שיקרתי וזה פגע במישהו אחר. ודבר נוסף, שזה לא בן אדם שרגיל לומר שקר. כי אם הוא רגיל לשקר, צריך למען הקצה לברוח מהשקר. אחרת הוא לא יצליח. דבר השני שמותר לשקר בו, זה להגיד שאצל פלוני, האירוח שלו הוא רגיל, הוא לא משהו, אפילו מריח אותך אירוח נפלא. למה? כי אז כולם יצאו להתארח אצלו. אתה בא ותגיד, זה פלוני, שחלת אצלו? אני לא רוצה להגיד אל מי אני מסתכל. אכלת אצלו, יש לו אוכל נפלא, כולם יודעים. ואז מה? אני אגיד, תגיד, מתי אני בא לך לפתוח? תפתח איזה שולחן בשביל, למה לזה פתחת ולא הוא לא?
יש לא לפרסם מה יצא, תימנים. לא לפרסם מה עשי,
אורך השם, הוא עושה את זה לקדושה, הוא עושה את זה לתורה. דבר נוסף, שאדם לא יגיד באיזה מסכת הוא נמצא. שלא יגיד באיזה מסכת, שלא יבדקו אותו, שלא יחשדו אותו, שהוא יודע טוב, שהוא לא יודע טוב, הוא לא חייב להגיד בדיוק איפה הוא לומד, באיזה לימוד הוא נמצא בתורה. אתם צריכים לדעת, ובזה נסיים, שבית... זה, בשביל נפש אדם מותר לעשות את, מותר לעבור על כל התורה כולה. זאת אומרת, בשביל פיקוח נפש מותר לעבור על כל התורה כולה, זה כבר, התורה כולה נדחית, אבל זה כבר לא על פי תורה. פה דיברתי של פי תורה מותר לשקר בדבר הזה. חוץ מזה, אסור לשקר. ואז צריך להפעיל את הראש, כמו שדיברנו מקודם. אז בואו נסכם את הדברים קצת. תדעו לכם, את האמת צריך להכניס בתוך הבית. ילדים, לא לקעוס עליהם שהם משקרים, זה טבעי. שילד מתחיל בהתחלה, הוא רוצה לבדוק, הוא רוצה לבדוק גבולות.
פשוט... הרב, האמת לא במלואה, זה לא שקר.
זה יכול להיות שקר, צריך להיזהר מזה. לא חייבים להגיד את הכל, לא תמיד צריך להגיד, לא צריך להגיד למישהו, תשמע, בוא הנה, האף שלך, שאל, עקום לגמרי, שמת לב? שמת לב שהוא עקום? לא, אני רק רוצה להגיד לך, שתדע, אז... גם אם זה אמת שאתה רוצה לעזור לו, תחשוב רגע מה אתה אומר. אבל הרעיון, שזה לא, לפעמים אדם אומר חלק מהאמת כדי לשקר, זו בעיה. כי זה יכול להיות הונאת דברים. יש סימנים שלמים על זה בשולחן ערוך. שנקראת הונאת דברים. הונאת דברים זה להציק למישהו, או גם כן, יש בפנים, שהונאה הוא יכול לרמות את האדם, לעשות מקח בהונאה. אסור להגיד לבן אדם דברים שישנו לו ויזייפו לו את המקח. עוד דבר, אדם צריך לדעת שבבית שלו, ככל שיהיה לו אמת, יהיה לו בית יותר שלב. התחלתי להגיד על הילדים, בחינוך הילדים חשוב מאוד. ילד שמשקר, אל תקפצו עליו. אם הוא יראה בית של אמת, הוא בסוף יהיה אמיתי. אבל יותר מזה, כדי לגמור עם זה מהר, אני תמיד אומר לילד שמשקר, אני אומר לו, מה אתה אומר? איזה יופי, פתאום הוא בא, הוא אומר לי פה, התפללתי. אני אומר לו, תגיד לי, שמה, הוא למד לקרוא מנדל, אז הוא עכשיו למד שאפשר אולי לשנות טיפה. אני אומר לו, תגיד שמה ישראל. אז הוא עושה ככה, אמרתי. כולנו רואים שהוא לא עוזד. אז אני יכול להגיד לו, אני ראיתי, אני מבין, אי אפשר להגיד שמה ישראל בזמן כזה קצר. ויכול... אני אגיד לו, ברוך השם, זה בינך לבין השם. השם יודע שאתה התפללת, אתה בינך לבין השם. אז אני רואה אותו חושב פעמיים, לוקח את הסידורות פעם. עכשיו זה כבר בעיה שלו, זה לא בעיה שלי. איתי הוא, אין לו בעיה. הוא אומר, בסדר, אולי נבדוק את הגבולות, אבל עם השם זה כבר בעיה בשבילו. מה הוא יעשה כבר? לכן אנחנו לא באים ונלחמים בהם על הדבר הזה. מלמדים אותם מה זה אמת. מלמדים אותם שאמת זה בינינו לבין השם. זה דבר נוסף. עוד דבר שצריך לדעת, אדם שנפל, ומי שהיה, כמו שלמדנו בהתחלה, מי יכול להגיד שהוא לעולם לא גנב, לא שיקר, כמו שלמדנו במשל של הבן איש חי עם אותו גנב שבא לפני המלך, ראיתם שקשה מאוד לא ליפול. אז נפלת במשהו? או שהתרגלת למשהו? או שחיית על משהו? תתקן. במקום שבעלי תשובה עומדים, אפילו צדיקים גמורים לא עומדים. אדם שהיה רגיל לעשות ומשנה לטובה, זה דבר הכי גבוה לפני הקדוש ברוך הוא. עד כדי כך שפעם סיפרתי לכם, שהקדוש ברוך הוא אמר לדוד המלך, שאמרנו שארבעה מתו בעטיו של נחש, אתם זוכרים מי ארבעה אלה? בנימין בן יעקב, אמרם אבי משה, ישי אבי דוד, וכלאב בן דוד. אלו ארבעה אנשים שלא חטאו לעולם ומתו רק בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה, כך מופיע במסכת חגיגה, רק בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה את משה, הקדוש ברוך הוא ציווה את האדם הראשון, שיהיה מיתה בגלל הנחש. אבל שואלים, אם הם היו כאלה גדולים, למה תמיד מזכירים אותם על שם אביהם או על שם בנם? אם זה רק האבות, הייתי מבין, אם זה רק הבנים. למה? כי האבות שלהם לא מתו בעתיו של נחש. ועדיין היו גדולים מהם עד ששמם נזכר על שם בנו או אביו. למשל, אמרם אבי משה. או קילה אבי דוד. למה? כי מי שלא טועה, כי הוא מסתגר בשקט בשקט בתוך מערה, זה גם דבר גדול. אבל לא גדול כמו זה שעושה, טועה ומתקן. ולכן זה שעושה ועושה ופועל, וכתוצאה מזה הוא גם נפגע לפעמים, או לא מצליח לעמוד בכל היעדים, אבל הוא מתקן, זה גבוה עוד יותר. ולכן מי שעושה וטועה ומתקן, אין לך גבוה יותר מזה. אז לכולנו יש סיכוי להיות אנשי אמת. אנחנו צריכים להיות אנשי אמת. שנזכה באמת להיות אנשי אמת בתבונה, מתוך עשייה, בלי לברוח מהמציאות, בתוך המציאות הזאת. נזכה למשיח צדקנו בקרוב ממש, בעזרת השם.